עכשיו, על מנת להבין את מהותו של היום הזה, עלינו להבין קודם כל מהו הרקע בלוח השנה להופעת הזמן המיוחד והקדוש הזה. כן, זה לא סתם שזה קורה דווקא בהביה, יום העצמאות. יש לזה כמובן משמעות סודית. לא, זה לא קשור לקסטה, זה קשור לבטריות. טוב, לעניינים. יום העצמאות חל בחודש יא. הרבה פעמים, כדי לעמוד על מהותו של זמן בתורה, מאוד קל, אם יש לנו מועד בתורה המתייחסת לאותו הזמן. למשל, חודש ניסן, חודש של גאולה. ברור, לא? פשוט מאוד, למה? יש לנו בו חג הפסח, חודש תשרי, חודש של כפרה, איך אני יודע? יום הכיפורים, וכן הלאה. אבל מה נעשים חודש יער? מהו המועד מן התורה שחל בחודש יער? פסח שני. כן? פסח שני הוא סוג מאוד מיוחד של מועד. לא כתוב בתורה סוג נקרא קודש. מצד שני, זה זמן שחל בחודש יער, שבו אפשר להקריב קורבן פסח שני. במה מדובר? בפרשת בעלותך מסופר שהיו אנשים שמשה ציווה בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים לעשות את הפסח. באו אנשים שהיו טמאים בנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח בעת ההיא, קרבו לפני משה ואהרון ולפני כל העדה, אמרו, זה לא בסדר, אנחנו טמאים בנפש אדם, למה אני גרה לביתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? לא בסדר, אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. אומר משה, טוב, באמת בקשה יפה, לא יודע מה להגיד לכם. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, מי שלא יכל לעשות את הפסח בי"ד בניסן בגלל שהיה טמא, יעשה עכשיו את הפסח בי"ד באייר, אין בעיה. ב-14, בחודש השני, בין הארבעים, תעשו אותו. ככל חוקת הפסח, נעשו אותו. וכאן באמת זה בכלל לא מובן, מה כל כך הטריד את האנשים האלה? לכאורה, נגיד אדם, היה צריך לאכול ביום הכיפורים. הרופא אמר, היום אין לך ברירה, השנה אתה אוכל ביום הכיפורים. האם מצאנו בהלכה שנעשה לו יום כיפורים שני, חודש אחר כך? למה? בעתירי בחשבן, צריך לעשות יום כיפור, לא מצאנו. אדם לא יכל לשבת בסוכה, אני יודע, היה במילואים. כן, במילואים אדם פטור מן הסוכה. אז אתה לא עושה לו סוכות שני בחודש חשוון. אדם לא יכל לעשות חג השבועות, אני עושה לו שבועות שני. דווקא חג הפסח זה מטריד עד כדי כך? מה? תעשה פסח שנה הבאה. מה כל כך מסובך? אלא שכנראה הבינו אנשי אותו הדור שבלי פסח אתה לא מגיע לשבועות. כן? הם הרגישו לחוצים. כן? כל עם ישראל עושה פסח כהכנה לקראת חג השבועות, ואם אנחנו לא נעשה את הפסח, אין לנו מה לדבר על חג השבועות. מה זאת אומרת? מה זה חג השבועות? מתן תורה, יפה מאוד. וקיבלנו את התורה. מה קיבלנו בפסח? חירות מדינית, נכון? חירות פוליטית, עצמאות. אם אתה לא מתחיל בעצמאות המדינית, כלומר, בממד הלאומי, אתה לא יכול להגיע לממד הדתי. אתה כביכול עומד מחוץ לכלל. וזאת הייתה דאגתם של אותם יוצאי מצרים. טוב, אז אם זה כך, למה היה צריך להמתין עד שתבוא, אותה הקבוצה להתלונן? הקדוש ברוך הוא היה צריך לסדר מרות בסדר המועדים, שיהיה פסח ראשון למי שיכול בי"ד בניסן, ופסח שני למי שלא יכול בי"ד באייר. למה היה צריך שזה יקרה על ידי מקרה כזה, שתהיה התעוררות ספונטנית של איזושהי קבוצה בעם שיש לה בעיה, ושהיא תיגש לפני משה? אי אפשר היה מראש למנוע בכלל את כל הסיטואציה המביכה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מראש יודע שיש פסח שני. כנראה שמה שזה בא ללמד, שבחודש יר חייב לבוא חג פסח מכוח בני ישראל. כלומר, יש שני סוגי גאולה. גאולה של ניסן, שבה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. עם ישראל יושב בשקט, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני מבקש מכם רק דבר אחד, אל תפריעו, שבו בשקט. אני מכה את כל הבכורות, אני מטפל בבעיה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. דבר אחד אני מבקש, איש אל תצאו מפתח ביתו עד בוקר, ופסח השם על בתיהם. זאת אומרת, אני מבקש בלי התערבות, התערותא דלעילא, התעוררות מלמעלה. לעומת זה, בחודש אייר צריכה לבוא גאולה, חג פסח, באופן הפוך. הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום, הוא מצפה להתעוררות הספונטנית של בני ישראל. שני סוגי חג הפסח. אם כן, חודש אייר נועד מראש לגאולה הבאה שלא בנס, שלא בגילוי שכינה, שלא בשינוי דרכי הטבע, אלא לגבי התעוררות ספונטנית של בני ישראל. זה המהות של החודש. ולכן אפשר להבין מדוע כל המאורעות של גאולת ישראל, או ניסיונות של גאולה, חלים תמיד בחודש הזה. תשובה? כי סך הכל, זה שיש גאולה בסגנון של חודש ניסן, כמו שהיה בחג הפסח, זה מתסכל נורא. זה נורא. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, נו, ומה אני עשיתי? כמעט נו. זה מזעזע. מה, לא סומכים עליי? נכון, לא סומכים עליך בהתחלה. אבל אחרי שנתנו לך מה שנקרא הפוש הראשון, מצפים ממך שגם אתה תעשה את חג הפסח בחודש השני. כן, זה המשמעות של חודש אייר. לכן, כשניסו אבותינו לפני 2,000 שנה להקים את מדינת ישראל, הם ניסו את זה בחודש יר. כן? רק שזה נכשל, כידוע. לא הצליחו. מה? מלחמת בר כוכבא. מרד בר כוכבא. זה היה ניסיון, זה לא היה לפני 2,000 שנה, זה היה לפני 1,900 שנה. היה ניסיון, 1,850 שנה, אם נדייק, היה ניסיון בהנהגתו של רבי עקיבא, ובדחיפתו של בר כוכבא, או ההפך, להקים מחדש את העצמאות המדינית בארץ ישראל. מה היה הזמן של הלוחמה? כמובן, הזמן שבין פסח לשבועות, חודש יר. זה נכשל, מה לעשות? אבל זה יכל להצליח. אם זה המצליח, אז התקופה הזאת שבין פסח לבין שבועות הייתה, כפי שכותב הרמב"ן בפירושו לתורה, תקופה של שמחה. כן? הימים שבין פסח לשבועות, כותב הרמב"ן, זה ימי שמחה, שהרי זה כמעין חול המועד אחד ארוך, בין פסח לבין שבועות. כן, מישהו ישאל אתכם, מה מהותה של התקופה הזאת? צריך לענות לו, מן התורה, זה תקופה של שמחה. ולכן לא מסתפרים. כי בחול המועד לא מסתפרים, נכון? מה זה אני אומר? לא, זה האריזה לא אומר. האריזה, בכלל, המקובלים, שהם אומרים, מגדירים מדוע אסור להסתפר בתקופה הזאת, לא מזכירים לרגע אחד את האבלות. אומרים שזה בחינת חול המועד, לכן לא מסתפרים, זה הכל. מה? כן, כל מיני דברים כאלה. אבל זה בגלל שזה מעין חול המועד. ולכן המקובלים באמת אינם מסתפרים כל ימי ספירת העומר, מפסח ועד שבועות. לכן אם יבוא אדם ויאמר, תשמע, אני לא יכול להסתפר ליום העצמאות, לא יכול. למה? לפי הקבלה אסור. אני אומר, בסדר. אבל בתנאי אחד. אל תסתפר גם אחרי ל"ג בעומר. אל תסתפר עד ערב שבועות. אם אתה לא מסתפר עד ערב שבועות, מותר לך לא להסתפר או לא להתגלח לכבוד יום העצמאות. אם לא, אז איזה היתר יש לך? כן? היו לפעמים בישיבת מרכז הרב אפילו, היו תלמידים שהיו מגיעים לתפילת ליל יום העצמאות לא מגולחים. ואז הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה רואה אותם ואומר, הקרף פניהם ענתה בם. כן? זה דבר חמור, כן? אדם לא מתגלח לכבוד יום העצמאות, על מה זה? זה אפיקורסות, הוא לא מאמין בגאולה, מה זה צריך להיות? בעיה, לא? טוב, אני רוצה לראות מחר בערב, אני חושב. אל תדאגו, אני מתפלל אצלי בכנסת. טוב. עכשיו, מה? כן. זה היה צריך להיות ימי שמחה. אבל מכיוון שנכשלנו בימי תלמידי רבי עקיבא שמתו במלחמה, ואז נכשל כל המרד, אז אותה תקופה של שמחה הפכה להיות תקופה של אבלות. הבנת? כן, כיוון שנכשלנו, אז נהפך לאבל מחולנו. נכון? והפכתי חגיכם לאבל. יש סיבות, אבל זה לא העניין שלנו כאן. עכשיו, כן? לכן החזירו, עכשיו שהצלחנו איפה שרבי עקיבא ובר כוכבא נכשלו, אז אדרבה, זה מבטל את האבלות, הוא מחזיר את השמחה למקומה. אז היה צריך לבטל לגמרי את האבלות של תפילת הארמון, נכון. אולי שכחו להגיד לרבנים. שכחו להגיד, אז בינתיים אותו ביטל. בסדר? עכשיו, מה קורה לאותה הקבוצה הפרטית שהיא טמאה? זה בדיוק הבעיה שלה. היא עלולה לא להיות שותפה לכלל. עכשיו, יש פה רמז בתורה מאוד חריף. לפעמים כל כלל ישראל לא עושה פסח. כלומר, כל כלל ישראל לא נגאל במונחים את הכללים. עם ישראל נשאר בגלות, מה אפשר לעשות? למה? יש שתי סיבות שבגללן מותר לו להיגאל. האיש אשר הוא טמא, או בדרך רחוקה. במישור של כלל ישראל, מה זה להיות טמא? שעדיין לא כיפרנו על כל חטאים שהביאו אותנו לגלות, עדיין לא כיפרנו על זה, לכן אנחנו עדיין לא נגאלנו, נכון? אפשרות שנייה שאנחנו בדרך רחוקה, מה זאת אומרת? רחוקים מארץ ישראל, בגלות. אבל האיש אשר הוא טהור, כלומר, מצוות מקיים, אין לו בעיות. בדרך לא היה, הוא פה. וחדל מעשות הפסח, לא רוצה. לא רוצה להיות שותף לגאולה. זה קורא את עצמו מן האומה, נכון? זה כתוב פרשת ועל אותך. היא נכנסה, נכנסה, היא מקרב אמה. נכון? כי הוא לא רוצה להיות שותף למהלך הגאולה. כל זמן שזה לא הגאולה, אין טענות לגדך. אבל התחיל התהליך. אתה לא רוצה להיות שותף? אז בשביל מה אתה יהודי? כן? אל תדאג, הוא יגאל בעל כורחו. איך אנחנו יודעים? נאמר על הרשע, אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, אז הוא נגאל בעל כורחו. כן, ככה זה דבר אותי. כן, עכשיו בואו נחזור עניינים. כן, ספירת העומר, תקופת חודש יר, זהו הזמן שבו יש ציפייה מצד האומה לעשות מצידה פסח. לכן באותם הימים יש לנו יום העצמאות, יום הזיכרון, יום ירושלים, ל"ג בעומר, כל אותם הימים שבאים לבטא את הגבורה הלאומית של ישראל. כן? זה גם ראיתי באחד מהאחרונים, רבי אברהם חמאווי, אחד מחכמי הרם טובה, אומר, חודש יר זהו זמן ההצלחה של האומה. צריך להבין קצת יותר בהרחבה, למה דווקא הזמן ההוא? להיות במצרים, מבחינה לאומית זאת מחלה. ברגע שמגיעים להר סיני, מבחינה לאומית זאת בריאות. בין המחלה לבריאות יש מהלך אמצעי, ההחלמה. בשוב השם את שיבת ציון, היינו מחלימים. כתוב, לא? כחולמים, זה משום ההחלמה. אנחנו הולכים ומחלימים. תקופת ההחלמה היא תקופה מיוחדת. היא מצד אחד תקופה של שמחה, של פריחה, כיוון שאדם הולך ומתחזק מיום ליום. מצד שני, דווקא זה זמן הסכנה ליפול מחדש לתוך המחלה, ואולי ליותר קשה מזה. נכון? זה זמן שביר. ולכן באותו זמן יש או כישלונות או הצלחות. נכון? לכן אמרו דורשי רשומות, יער, ראשי תיבות, אני, השם, רופאיך. כי זה זמן ההחלמה. אני, השם עושה, ראשי תיבות, יר. עכשיו, אם כך, צריך להבין שיום העצמאות נאמר על הרקע הזה. מה אתה אומר? למה דווקא בהדיה? זה כבר יותר פרטים. רק אני אזכיר אולי איזו עובדה לא כל כך ידועה, שמלך ספרד חתם על גזירת גירוש יהודי ספרד
בהביה. זאת אומרת, כשהגויים הרגישו שזה הזמן כבר לגרש אותנו מגלותנו, אז אמרו, בזמן הזה, בהביה, אז מה אתם עושים עדיין כבר אצלנו? אמרו, הגיע הזמן, תעלו לארץ ישראל. כנראה שבגירוש ספרד לא הבנו מה זה היה צריך להבין, זה נדחה. נשאלת השאלה, מה המטרה של החגיגה של יום העצמאות, של אמירת ההלל, של הברכה עליו, בלילה, ביום, בשביל מה יש כל זה? כן, המברכים שחיינו, למה כל זה? כן? למי זה מיועד? מי צריך לשמוע את ההלל הזה? מי יודע? הגויים, הגויים. זה מיועד לגויים. כי כל המטרה של הגאולה זה שהגויים יאמרו הגדיל השם לעשות עם אלה. אז יאמרו בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. לכן אפשר לומר, השאלה העיקרית שמטרידה את הקדוש ברוך הוא, שלמענה הוא מביא את הגאולה, זאת השאלה, מה יאמרו הגויים? תמיד אומרים, מה אתה אכפת לך מה יאמרו הגויים? ועוד איך, הקדוש ברוך הוא אכפת לו מה יאמרו הגויים, נכון? עכשיו, הדבר הזה מובר יפה מאוד ברמב״ם בספר שמונה פרקים. אפשר לקבל שם שמונה פרקים? הקדמות לפירוש המשנה. יש? יש. תמיד שואלים איפה הציונות ברמב״ם. והנה, זה כתוב כאן. בסוף פרק, מאמר שמיני. מאמר מאמר ישעיהו הנביא עליו השלום, שאמר, כאן מביא פסוק מישעיהו, למה תטענו השם מדרכיך? תקשיח ליבנו מיראתך. כן, זאת אומרת, הנביא בא בטענה לפני הקדוש ברוך הוא, ושואל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מפריע לנו לעבוד אותך? מעניין, איפה הקדוש ברוך הוא מפריע לנו לעבוד אותו? הנה אומר ככה, עניין אלו הדברים כפי מה שבא לפניו ולאחריו, שהנביא ההוא היה מתרעם על גלותנו וגירותנו והפסק ממשלתנו והתגברות האומות עלינו, ואמר על זה דרך תפילה, השם אלוהי ישראל, כשיראו ישראל התגברות הכופרים יטעו מדרך האמת ויטעה ליבם מיראתך, וכאילו היית אתה הסיבה לצחלים האלה לצאת מדרך האמת. כמו שאמר משה רבנו עליו השלום, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור מבלתי יכולת השם. ומפני זה אמר אחר זה, שוב למען עבדיך שבטי נחלתך. רצונו לומר, עד שלא יהיה בעניין חילול שמך הגדול. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, אומר הרמב״ם? לא מפני שאנחנו חוזרים בתשובה, ולא מפני שאנחנו פתאום נהיינו צדיקים גדולים, אלא בגלל האינטרסים האישיים של הקדוש ברוך הוא, שהגלות היא חילול שמו הגדול, ולכן זה בלתי נסבל בעיני השם שנשאר בגלות. מעניין, זה לא הרב צבי יהודה כתב את זה. רמב"ם. וכמו שבאר בתרי עצר, מאמר הנמשכים אחר האמת, המנוצחים מן עובדי כוכרים בזמן הגלות, אשר מספר דבריהם, כל עושה רע טוב בעיני השם, ובהם הוא חפש, הוא היה אלוהי המשפט, מלאכי. וסיפר מדבריהם המובן מאורך הגלות, אמרתם שב עבוד אלוהים, ומבצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית בעיני השם צבאות. ועתה אנחנו מאשרים זדים. והבטיחנו שם שהוא יתברך, עתיד לבאר האמת. ואמר בזה, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לשנות את המצב הזה, לבטל את הגלות על מנת שיגאל שמו הגדול מן החילול. כן.
אמרנו לו שהגאולה היא רק כדי בעיה של הגויים, כן?
נו.
אבל אפילו אם ישראל לא במצב נכון, זה גם בעיה, לא? זה יותר עצמו, זה נכון לא בילדה הנכונה. זה לא קשור לגויים. מצד שאנחנו לא בסדר.
זה לא בסדר לא להיות בסדר, אז מה השאלה? לא, 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 לא. כי לחזור בתשובה אנחנו יכולים על ידי חבדניקים, זה מספיק. אתה לא צריך משהו שזה גאולה. לחזור בתשובה, בא איזה יהודי נחמד, אומר, תשמע, כל אישה וכל בת מדליקה נרות שבת. בוא תניח תפילין, הנחת תפילין היום חייל, כן? כן, תעבוד על המידות, כל זה. לא אמרתי שזה לא חשוב, אני אומר שלא צריך גאולה בשביל זה. מה? מי אמר לך? מי אמר לך?
מדינה יש לנו כבר.
בסדר, אחרי שיש לנו מדינה. בסדר, אני אומר, כל זמן שאין לנו מדינה, הבעיה היא שאנחנו בגלות. כן? אם אתה מדבר לחזור בתשובה, זה לא צריך בשביל זה גאולה בשביל זה.
לא, גאולה בשבילנו.
רגע. אתה אמרת שהגאולה זה מחזיר בתשובה. ככה אתה אמרת.
במובן שלחזור לארץ העם שלו.
בסדר, אבל לא להחזיר אותנו בתשובה כפשוטו. התשובה האישית. התשובה האישית לא צריך גאולה בשביל זה. להניח תפילין אפשר גם בגלות, נכון? בסדר, אוקיי.
אז התשובה שלי, תפילין לא בשביל הגאולה.
ומה זה טוב שאנחנו נחזור לעצמנו?
נבראנו
למען מה? ונברחו בך כל משפחות האדמה. נכון?
אם לא היו גויים, אז לא
הייתה חמוצה לנו? נכון.
אז לא היה
עולם? נכון. זה כתוב פרשת לך לך, מה שאני אומר. כן?
איך
הדברית
מ-30
ומשמענו? אנחנו הכרחנו את הקדוש ברוך הוא כביכול להוציא אותנו לגלות. עשינו חטאים, לא היינו בסדר. אין ברירה, הקדוש ברוך הוא כתב בתורתו, אם אתם לא תשמרו את מצוותיי, אני אגלה אתכם. לא שמרנו, הגלה אותנו. אבל זה חילול השם.
אנחנו צריכים
לתקן את
הדברים
לכם, לא
בגלל
ההגעה שלכם, לא? לא הבנתי את השאלה, מה? בסדר, טוב. בסדר? האם ידיע הדברים האלה מפורשים בספר יחזקאל? נו, קטנה, משהו. כן, יחזקאל למדבר, זה ידועים, באמת, אני מחדש לכם. אבל זה לא מזיק מדי פעם לשמוע את זה שוב. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כי טומאת הנידה הייתה דרכם לפניי, וישפוך חמתי עליהם, על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם טמאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפצצים, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו אל הגלות, הגענו לארצות ההן, ויחללו את שם קודשי. איך? באמור להם, כי הגויים היו אומרים, עם השם אלה, ומארצו יצאו. ואחמול על שם קודשי, אשר חיללוהו בית ישראל, בגויים אשר באו שם. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוהים ויקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. נו ואז מה, תחזרו בתשובה? לא. וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהרתכם. מה זה? זה לחזור בתשובה? מה פתאום? לא. זה להיטהר מן הגלותיות. איך אני יודע? מההמשך. ונתתי לכם לב חדש. פתאום תהיו גיבורים. כן? תדעו להסיף. ורוח חדשה אתם בקרבכם. ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. זאת אומרת, אתם תהיו רכים. רכים, לא תוכלו לראות בם אפילו. ואת רוחי אתן בקרבכם. מה זה רוחי? חזרה בתשובה? לא. זה לימוד אמונה, מכון מאיר. ומה אחרי זה? בסוף. ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. תראו כמה שלבים יש פה עד חזרה בתשובה. עד קיום מצוות. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם אלוהים, והושעתי אתכם וכו'. וכאן יש, בסוף יש זה פסוק מזעזע, לא למענכם אני עושה נאום השם אלוהים, יוודע לכם בושו ויקלמו מדרככם בישראל. לכן הטענה, איך יכול להיות שהמדינה הזאת קמה על ידי רשעים פושעים, מוכרי תימנים וכו'. זאת בכלל הטענה. יחזקאל אומר שזה יהיה כך. כן? היה תלמיד חכם אחד גדול שפעם אמר בישיבת מרכז הרב בליל יום העצמאות, התחיל להגיד, טוב, אנחנו שמחים שיש לנו מדינה וכולי, אבל התחיל להגיד כל הבעיות שיש במדינה. כן? יש הרבה בעיות במדינה. פעם ראיתי ספר גדול, ארץ ישראל ובעיותיה. כנראה כרך ראשון. כן? ואז בסוף הוא סיים את דבריו עם אמירה רועמת, האם זאת המדינה שחזו נביאנו? אז קם ראש הישיבה, הרב צבי יהודה, ואמר, יסלח לי הרב פלוני, זאת המדינה שחזו נביאנו. הוא בפסוק מפורש. ובנו בתים, ונטעו את ובנו בתים, ונטעו קרנים, ונטעו קרמים, ושתו את יינם, נכון? מה אומר הרב יהודה? פשוט, בניית בתים נאמרה על ידי הנביא. נטיעת קרמים נאמרה. הקמת ישיבות לא נאמרה. אם כן, כשנביאנו דיברו על גאולה, הם דיברו על בניית בתים ונטיעת קרמים. בוודאי שהם רוצים ישיבות הנביאים, אבל לא זה גאולה. ישיבות יש גם בחוץ לארץ. בסדר? עצמאות אין לנו בחוץ לארץ. אם כן, ודאי שלזה ציפו נביאנו. אחרי זה ואת מוכרית אל בקרבכם. אבל על מה אתה אומר את ההלל ביום העצמאות? על זה שעם ישראל חזר בתשובה? מה פתאום? אתה אומר את ההלל על זה שעם ישראל נולד. נכון? בסדר? יבואו ויגידו תיקתו לעם נולד כי עשה. תיכתב זאת לדור אחרון. ומה המשך? ועם נברא. יעלל יעם. מה זה עם נברא? זה עם עתיק. כן, אז כאן העמים. לא, העם הזה היה מת. חזר בתחייה, בהביאה. כך שאם תרצו לכתוב את סדר החיים של עם ישראל, משקת תולדות חיים, צריך להגיש, להתקבל לעבודה, עם ישראל רוצה, מגיש תולדות חיים. תאריך לידה, י"ד בניסן, בית אלפים תמך. נכון? יציאת מצרים. תאריך אירוסין, וב וסיוון באותה שנה, נכון? תאריך חתונה, ח' בתשרי שנת 1928. מה זה? בניין בית המקדש, נכון? ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש. תאריך פטירה, ט' ואב, ג' אלפים, שין למד ח', מה שכך חורבן בית ראשון. תאריך תחייה, ה' ביר, 5,000, תשע. מובן? מה זה ההיקף של הדברים. כלומר, אנחנו פה אומרים את ההלל על זה שזה יום ההולדת השני של האומה. נולדנו פעם אחת, מתנו, קמנו לתחייה. ברור? אז מה זה קשור בכלל לזה שחזרנו בתשובה או לא חזרנו בתשובה? בכלל, כשתינוק נולד, יש בכלל קושיה גדולה. תינוק נולד בבית החולים, אז כולם אומרים מזל טוב. שמחים, משהו, משהו. לכאורה, היינו צריכים לחכות עד שהאיש הזה ימות. כי יכול להיות שהנולד יהיה רשע. אז בואו נבדוק, אחרי 120 שנה, נבדוק אם היה כדאי לתמוח כשהוא נולד, או לא. עד רבה, כשהוא מת כולם בוכים, כשהוא נולד כולם שמחים, עד רבה, כאן הספק הרי מתענן בליבנו, אולי רשע נולד פה. אז על מה אנחנו שמחים בלידה? על זה שנולדה זהות חדשה, יש מישהו חדש פה. שמחים, יש פה פתאום מישהו חדש. מה? אבל הסגולה שלו הוא צלם אלוהים, יש תוספת בדמות. כן, כי הרי כל מי שאינו עוסק בקריה וריביה ממעט את הדמות. אז עכשיו עסקנו בקריאה וריביה, צלם אלוהים מופיע יותר. נו, יפה מאוד, שמחים. וזה לא משנה אם הוא עתיד להיות צדיק או רשע. מובן? אז זה דבר עם המדינה.
אנחנו שמחים, אומרים את ההלל ביום העצמאות על זה. מאותה סיבה, אגב, אומרים את ההלל בפסח. על מה אומרים את ההלל בפסח? על זה שיצאנו ממצרים. על מה אומרים את ההלל בפסח? על זה שיצאנו ממצרים, עבדות לחירות. איזה עם ישראל היה? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, נכון? הזוהר מוסיף. הללו מגלי עריות ושופכי דמים, והללו מגלי עריות ושופכי דמים. כן? אז למה אתה שמח? כן, יש לנו עבדות לחירות. מובן? אז זה יסוד חשוב ביותר. אגב, במדרש שוחר טוב נאמר משהו מעניין. בתחילת ההלל אנחנו אומרים הללויה, הללו עבדי השם. הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. מי יכול לומר הללו עבדי השם? מישהו שעומד בחוץ. אז מי האדם הראשון בהיסטוריה שאמר את המילים האלה? אז במדרש שוחר טוב נאמר שהראשון שאמר את הביטוי הזה היה פרעה מלך מצרים. כלומר, הוא הראשון שאמר את ההלל בעצם. מתי? במכת בכורות. כשהקדוש ברוך הוא היכה את הבכורות, קם פרעה באמצע הלילה, חיפש את משה ואת אהרון, ואמר להם, קומו צאו מתוך עמי. אז המדרש מכניס לפה של פרעה את המילים האלה. עד עכשיו הייתם עבדים לי. עכשיו הרי אתם ברשות עצמכם. מעתה ואלה, הרי אתם עבדי השם. הללויה, הללו, עבדי השם. מה המדרש הזה אומר? עצם העובדה שאינני משועבד לגוי, בזה אוטומטי אני עבד השם. זה לא בגלל שאני מכיר בזה, כי הרי ישראל שהיו במצרים, אז היו כולם עובדי עבודה זרה. אבל הם היו עבדי השם, בגלל שהם היו עצמאים. ולכן אנחנו אומרים את ההלל על העצמאות. בסדר? בסדר, אני חושב את הדברים האלה פשוטים. יש לנו שלושה חגי עצמאות סך הכל בכל הלוח שלנו. כן? עצמאות הראשונה חג הפסח, עצמאות השנייה חג החנוכה, עצמאות השלישי, הדיה. כן? זה מה שיש בידינו. כמובן שיום העצמאות העיקרי מתי הוא? הדיה, כמובן. כן? תפל לו פסח. תפל לו עוד יותר חנוכה. כן? זה המדרגות. הגאולה העיקרית הדיה, קצת פחות מזה פסח, קצת פחות מזה חנוכה. כן. פשוט מאוד, זה נעשה ביום אחד. היציאה מעבדות לחירות ביום העצמאות נעשה ביום אחד. בפסח זה לקח שבעה ימים עד שעברו את ים סוף. והגמרא בירושלמי שואלת את זה. הגמרא בירושלמי שואלת, מדוע חיכו כדי לומר את השירה על הים רק ליום השביעי? אומר בגלל שבהתחלה עוד לא היו בטוחים. כן, שניה היא שהתחילה את גאולתם, כך אומר הירושלמי שם. להם זה לקח שבעה ימים, לא, זה לקח עד יום אחד. בסדר? כן. כן. תראה לי פה זה כתוב ברמב"ם, זה לא כתוב ככה. לא, זה הרקע. הרקע היה זה. כלומר, הרקע היה שמלכי רשעה מנעו מאיתנו לעבוד את השם, תימו את הארות, וצר להם לישראל. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגו, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל, יתר על 200 שנה פורבן הבית. שים לב שבתיאור הישועה הוא לא מזכיר שיהיו מצוות. בחיזרון כן. אבל בישועה לא. תגיד, תראי לי איפה זה כתוב ברמב"ם. הוא לא כותב את זה, הוא מדייק הרמב"ם, הוא יודע מה שהוא אומר. יכול להגיד, ואז חברו לקיים מצוות. למה הרמב"ם לא כותב את זה? כי הוא יודע בדיוק מה קרה בתקופה החשמונאית. הוא יודע שבתקופה החשמונאית היה גרוע מאוד מבחינת קיום מצוות. כן? אז זו אולי התקופה הקשה ביותר שלנו בימי בית שני. לכן הוא לא יכול לכתוב את זה. אז אנחנו שמחים שחזרה המלכות לישראל, זה דווקא ראייה למה שאנחנו אומרים. כן? כן. נכון. סימן שקיבלנו את התורה, מבחינת מה? כי הביטוי במשנה אומר, אין לך עוסק בתורה אלא בן חורין, גם כן. אם אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אז אין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. אם אינך מסוגל לפצח בקרבך את תכונת החירות, אתה לא יכול לקבל את התורה. נכון? לכן קיבלנו את החירות בהקמת המדינה. כן. למה? אני חוזר על השאלה כי לא כולם שמעו. איזה עצמאות קיבלנו בה' באייר תשע"ח? היינו מאוד רחוקים מלהיות עצמאים. למה היינו מאוד רחוקים להיות עצמאים? הייתה מלחמה. בסדר, כל מדינה עצמאית עושה מלחמות. מה הבעיה בזה? רגע, אני מדבר פה על היציאה מעבדות לחירות. היציאה מעבדות לחירות הייתה הקמת המדינה. אתה אומר, בחנוכה אתה אומר, עשו את החג רק אחרי שגמרו את המלחמה. ספר לך סיפור שכתוב בספר החשמונאים. בזמן שיהודה המכבי הקריב את הקורבנות של חנוכת המזבח. בזמן השמונה ימים האלה של חנוכה, שבהם עשו את הקרבת הקורבן הכל. אז בספר החשמונאים מסופר שיהודה המכבי אמר לחיילים שלו, בזמן שאני מקריב את הקורבנות, אני מבקש שאתם תירו חיצים לכיוון החקרה, כדי שהם יפסיקו לדרוק אבנים עלינו. זה מה זה החקרה? זה היה המבצר היווני שהיה בהרבן. זאת אומרת, זה העצמאות שהגיעו אליה, זה חנו בקפה, כן? זאת אומרת שאפשר לזרוק חיצים לכיוון היוונים כדי שהם לא יזרקו עלינו קטיושות בזמן הקרבת הקורבן. זה נקרא עצמאות. על זה עושים דלת בחנוכה. אתה לא מבין, עצמאות, מה זה? עצמאות עם יחש מונאים, זה? איפה? נו, נו, אז מה? נו, אז מה? מה זה כתוב העניין? נו, אז מה הבעיה? ודאי שזה חירות. חירות? אדוני היקר, רגע, 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 רגע. החירות ביום העצמאות זה לא חירות שלי ושלך. זה החירות של עם ישראל. עם ישראל חופשי לעשות מה שהוא רוצה. אז אני מזכיר לך שהיינו כן בחירות. הגויים לא אמרו לנו מה לעשות. להיות בן חורין זה הכוונה שאנחנו עצמאים מהגויים. לעשות מה שאנחנו רוצים. מה זה מה שאנחנו רוצים? לחייב פנקס אדום, לרדוף את הדתיים, מה שאתה רוצה. כן? אבל הכוונה שאנחנו מחליטים על זה לא מישהו אחר. ברור? זה הכוונה. על זה עושים, על זה עושים וחגשנו. ברור? מה זה משנה? זה בעצם דבר על חירות הפרט, החירות הרוחנית. אבל רבותינו ואבותינו מעולם לא הבינו ככה גאולה. אתה יודע, מה הבדיל את הנצרות מן היהדות לפני 2000 שנה? שהנצרות אמרה שאין צורך בגאולה הלאומית ודי בגאולה של הרוח. זה מה שהוציא את הנצרות מכלל ישראל. למה? כי הרבנים אז אמרו, מה פתאום? הנביאים דיברו על גאולת האומה, וזה מה שמעניין אותנו. איך כותב הרמב״ם? למה ישו הוא לא משיח? כי כל הנביאים דיברו שמשיח גואל את ישראל מאויביהם. והוא מה עשה? מסר את ישראל לחרב. כן? הוא היה תגיד עשו שהמשיח הוא גורם לכולם, כי הם מצוות. הוא כותב גם את זה הרמב״ם, אבל אחר כך. בסדר? כן.
הרמב״ם אומר שמשיח
לא
נהיה
משובדים למלכויות, נכון? נו, נכון. זה מה עכשיו אנחנו עושים? אנחנו מוכנים למלכויות.
לא?
רק
שמשיח יבוא תהיה שונה.
יש פה
הקדמת
חלק?
סנהדרין,
נו, יש פה
סנהדרין?
יש פה. הנה, הרמב״ם אומר, מה זה ימות המשיח? והקדמתו לחלק. הוא אומר, אמנם ימות המשיח הוא זמן שתשוב המלכות לישראל. אז אנחנו נימות המשיח. למה? לא, מי שולט בנו? מי מחליט? סליחה. מה זה מלכות? זה בדיוק מה שאומרים על עצרים. אז מה? זה נכון, אז מה? זה בדיוק מה שקרה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים היינו עובדי עבודה זרה, מגלי עריות, שופכי דמים, ואומרים את ההלל הזה. אתה מבין? הנביאים מעולם לא דיברו על זה שגאולה זה גאולה מן העבירות. עבירה, גאולה מן השיעבוד לחומר. גאולה מן התאוות. מעולם לא דיברו ככה הנביאים. הנביאים, מה אפשר לעשות? הם אנשים מאוד צרים, לאומניים כאלה. כן? הם לא מבינים ברוחניות. הם לא יודעים מה זה. הם יודעים מה זה שיעבוד לאומות, שיעבוד פוליטי. מהי ההגדרה של מלכות לפי ההלכה? ההגדרה של מלכות לפי ההלכה זה כל מסגרת פוליטית שבה יש מונופול על הכוח הצבאי ועל המטבע. זה מה שהפוסקים מזכירים. זה נקרא מלכות. שהרי, אם תגיד שמדובר שמלכות, כמו שאתם רוצים לומר, זה אוטרקיה. זאת אומרת, מצב שבו אינני משועבד לשום גורם חוץ, אז תדעו לכם שלפי זה מעולם לא הייתה מלכות בהיסטוריה. בשום עם. משום שמעולם לא תמצאו שום מדינה שאיננה תלויה במידה זאת או אחרת במדינות האחרות. מי אמר שלא? למה לא? כי אנחנו בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא שם אותך בעולם הזה, אז אתה תלוי בעולם הזה. זה... נכון, ואיך השפע של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? איך השפע... תן לי לענות לך. איך השפע של הקדוש ברוך... ריבונו של עולם, אני רוצה לענות לך. איך השפע של הקדוש ברוך הוא בא אליי? דרך הסדרים שהוא קבע. הקדוש ברוך הוא בין היתר קבע שיש עולם הזה, ושאנחנו משועבדים לסדרי העולם הזה. שבלי תפוחי אדמה לא נוכל לחיות. הוא קבע כך. אז כשאני אוכל תפוחי אדמה, אני מראה בזה שיעבוד? לא. אני מראה בזה נאמנות, סרטון הבורא, שהחיים שהוא נותן לי יבוא דרך הצ'יפים. נכון? כמו כן, ריבונו של עולם קבע שאנחנו נהיה אומה בין האומות. זאת אומרת, בהכרח שיש איזושהי תלות בינינו לבין האומות. כמו שרבי יהודה הלוי כותב בכוזרי, ישראל בעמים כלב באיברים. מה יעשה לב בלי איברים? ימות. כן? אז כמו כן, גם עם ישראל. ודאי שיש יחסי גומלין בינו לבין האומות. כל השאלה היא, על מי המונופול בתוך התחום שלנו? התחום שלנו יש לנו מונופול על שני דברים. מונופול על הכוח הצבאי, מונופול על המטבע. זה מה שמגדיר את מדינת ישראל כמלכות לפי ההלכה. ולכן פוסק הדור, הרב יוסף, שחייבים לשלם מס הכנסה למדינת ישראל, כי זו מלכות. כן? אז הם מציעים הגדרה של הרמב״ם. מה זה ימות המשיח? הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. עכשיו נשאל השאלה, אז מה זה משיח? תשובה, יש ברמב״ם שני מושגים. ימות המשיח ומלך המשיח. ימות המשיח, הנה הגדיר לך הרמב״ם, זה הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. אם כן, אנחנו בימות המשיח כבר 48 שנה. לפי ההלכה. אבל מלך המשיח הוא מלך מבית דוד עם מעלות מיוחדות וכו', עוד לא זכינו לזה, בסדר? עכשיו זה מובן, זה הבחנה. וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים להיגאל ממנו, זאת התפיסה המצמצמת את כל החיים האמוניים ועבודת הבורא בתחום של היחיד, של הפרט. אתה תהיה בסדר, כל יהודי ויהודי יהיה בסדר, כולנו יהיה בסדר, עד המשרל הוא בסדר. זה נכון, אבל זה קטן. זה קטן, זאת לא המטרה של התורה. זאת אומרת, התורה לא דיברה במושגים כאלה מעולם. התורה דיברה על זה שהקדוש ברוך הוא אלוהי האומה. ואין אומה אלא בארצה, בעצמאותה. מובן? וזאת הסיבה שאנחנו נתעלם במסור. למה אני מרגיש צורך להגיד את השיעור הזה? בגלל שאני יודע שהדעות, כמו שהושמעו כאן, מתהלכות במהלך הזה של רב הציבור. כן? זה ההשפעה של הנצרות שחדרה לתוכנו במשך 2,000 שנה. כן? צריך להבין, אנחנו צריכים לצאת מזה. אגב, זה מסביר את הגמרא במסכת סנהדרין.
במסכת סנהדרין יש סיפור מזעזע, אני, מישהו שמע אותי הבוקר יודע, על חזקיה מלך יהודה. חזקיה מלך יהודה היה יהודי דתי, סופר דתי. מה זאת אומרת? הוא ביער את העבודה זרה מהממלכה שלו. בזמנו של חזקיה מלך יהודה, כל היהודים שמרו שבת, כל היהודים שמרו על הלכות יהודה, כל היהודים הניחו תפילין ולמדו תורה יום ולילה ולא הלכו לצבא. כולם קדושים, נכון? כן, באמת, כתוב שהצבא שלו היה כזה כלום, כן? קיצור, מה? כן, סדר. סדר, הקטנתי, כן? אבל, כל פנים, חזקיה מלך יהודה, צדיק הדור. כן? כולם רואים, יש אצל חזקיה מלך יהודה, הגמרא אומרת, היו 110,000 תלמידים. 110,000 תלמידים היו יושבים אצלו. זאת אומרת, התוועדות אצל חזקיה מלך יהודה? כן? עכשיו, אותו צדיק, הייתה לו רק בעיה אחת. המדינה שלו לא הייתה עצמאית. זאת אומרת, הייתה תחת שלטון של מלך אשור. זאת אומרת, הוא לא היה עצמאי, הוא היה תחת מנדט. תחת שלטון המנדט של סנחריב מלך אשור. ביום מן הימים החליט חזקיה למרוד למלך אשור, ואז בא סנחריב למלחמה, נעשה נס, 185,000 חיילים של האויב מתו. איך מתו? לא כל כך ברור, אבל כבנים מתו. היה נס. איזו משנה השם, מלאך השם ניקה, מה זאת אומרת מלאך השם ניקה? זה מגליפה. כולם מתו. עכשיו, כתוב בגמרא מסכת סנהדרין, אמר רבי תנחום, דרש רבי יוסי בן ציפורי, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. אמר, הנה כזה רב גדול, כולם באים שומעים אותו, כזה צדיק, זיכה את כל ישראל בקיום מצוות. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. וסנחריב, גוג ומגוג. הנה, בזה נגמרת ההיסטוריה, גמרנו. עמדה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, אמר כל מזמור תהילים, כל ספר תהילים אמר, ולא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, בגלל זה לא נהיה משיח. ומה זה עוד? בעצם מה סיפור מחזקיה? כדי שהוא יהיה משיח, ולמה הוא לא נהיה? ציפו ממנו שיאמר הלל על העצמאות שלו. והוא לא רצה לומר הלל על יום העצמאות. עכשיו, למה הוא לא רצה לומר? יש כמה סיבות. אחת הסיבות אני אגיד לכם. שתי סיבות אני אגיד לכם. סיבה ראשונה, הרי אמרנו, חזקיה הוא אדם דתי מאוד. עכשיו אומרים לו, כבוד הרב, חזקיה מלך יהודה, אתה יודע, קרה משהו מעניין. זכית לעצמאות מדינית. מה אומר חזקיה הדתי? מה זה חשוב? מה שחשוב זה גאולה מן התאוות, זה גאולה מעבירות, אבל עצמאות מדינית, מה זה טוב? אני גם מתנחם, דאגתי שיהיו תקציבים בכל הישיבות, היה לי רשת של תלמודי תורה ורשת של שיעורי תורה בכל הארץ. אז אתה אומר לי שהייתה עצמאות, זה עשה מאוד. אבל להגיד הלל על זה, אתה רוצה.
כמה
הוא אומר? בתורה. כלומר,
אז
תורה עצמאות מה? מה הבסיס למדינה? זה שמה שחזקיה, כשמלך אשור טבע ממנו, לבטל את המלכות שלו לגמרי. כן, רק. עכשיו, מלך אשור טבע ממנו. על כל פנים, אתם רואים, זו תגובה ראשונה של המלך הדתי. הוא אומר, בשבילי, מאורע לאומי, חסר משמעות, רק מאורעות דתיים. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה צדיק, אבל משיח אתה לא. עכשיו כתוב שם משהו מעניין. אמנם חזקיה לא אמר הלל ביום העצמאות, אבל מישהו אחר אמר במקומה. כתוב, עמדה הארץ לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, אני אומרת שירה במקום צדיק זה, תחת צדיק זה, ועשינו משיח.
שנאמר מכנף הארץ ומירות שמענו תביא לצדיק. זאת אומרת שהארץ אמרה שירה. עכשיו תגידו, מה תראו את הדבר הארץ אמרה שירה? איך אמרו כמו שאמרת? העם אמר שירה. כלומר, היה חזקיה וחזקיה עשו בבית מדרש שלהם, התלבטו, צריך להגיד עליה, לא צריך להגיד עליה. העם אמר את העלה. מה? לא חייבים על העם הדבר, כן? אמרו את העלה. עד שיחליטו שם את חזקיה, אם צריך לומר, בינתיים העם אומר את העלה. ברור? עכשיו תבינו משהו, איך יכול להיות שחזקיה עובר על ההלכה? אם יש הלכה שצריך לומר את ההלל שיש עצמאות, אז איך חזקיה שהיה כל כך דתי עבר את העבירה הזאת? פשוט מאוד, מתי צריך לומר את ההלל? שיש שמחה. אבל להיות שמח, אף אחד לא יכול להכריח אותך. זאת אומרת, זה דבר ספונטני. אי אפשר לצוות על האדם, היה ספונטני. אי אפשר לצפות. לכן זאת לא עבירה, אבל זה יותר חמור מזה. זה יותר חמור מעבירה לא להרגיש את השמחה של האומה. כבר? הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא בכלל ולא בכלל. עכשיו, אני אגיד לכם סיבה שנייה, שבגללה חזקיה לא יכל לשמוע יום העצמאות שלו. מה היה הנס? חז"ל מספרים, חזקיה הלך לישון, כן? הייתה, כל הצבא האשורי היה מסביב לירושלים, כבר הצבא של חזקיה לא מסוגל להשיב מלחמה שערה. מה עושה חזקיה מלחידה? הולך להתפלל. נכון? הולך להתפלל במקדש, ואומר להתפלל, חוזר הביתה, הולך לישון. כשיש מסביב כמה מאות אלפים של חיילים, כן? הולך לישון. מלך יהודה. בבוקר הוא קם, פותח את הקריצים, וואו, 185 אלף הרוגים אצל האויב. ומי מביא לראות 185 אלף גביעות? כן? תלמו את זה, תראו את זה בכל העולם. אז הוא רואה, פותח, אז אומרים לו, בא ישעיהו, אומר לו, נו, נו, תגיד הלל. לא, לא יכול, לא מסוגל. מה קרה לו? הוא היה בסוף, לראות הרוגים של האויב, הוא לא מסוגל, הוא אמר את הלל. ככה, אתה לא יכול להיות משיח. בסדר? זה מעניין, ראיתי בספר אחד שכתב שאי אפשר לומר על יום העצמאות כי נהרגו ערבים במלחמת השחרור. אל תרגיזו. עוד דבר ראיתי, אותו ספר כותב לא לומר על יום העצמאות כי, מזל שאתם יושבים על כיסאות, כי חזקיהו מלך יהודה לא אמר הלל על מפלת אחרית. ככה כתוב בשאלות ותשובות יביע עומר. שאי אפשר לומר הלל ביום העצמאות, זה הרי היה חזקיהו מלך יהודה. מה? עכשיו, מאיפה הוא לקח, איך הוא מסביר בכל זאת, הגמרא שמה בא בביקורת. הוא אומר כן, כי הוא לא הבין. מה אמרו לא הבין? כי באמת אומרים על אל רק אם הנס היה לכלל ישראל. אבל מכיוון שגלו אז עשרת השבטים, אז כבר לא היה כל ישראל בארץ, לכן לא היה צריך לומר עדיין. אבל הוא שכח דבר אחד חזקיה, שיש בית המקדש, ובית המקדש הוא של כלל ישראל, ניצל בית המקדש, להצלה לכל האומה, היה צריך לומר את הלל. אבל היום שאין לנו בית המקדש, אז כיוון שבמלחמת הקוממיות היה רק מיעוט של האומה פה, אז זה נס שלא קרה לכלל ישראל, אז לא צריך לומר את הלל, על פי הסברה של חזקיה מלך יהודה. מי שישתכנע, שישלח לי מכתב. אז זאת אומרת, אתם מבינים מה שעושים פה? לוקחים את חזקיה מלך יהודה, שירי היה. לא נאמר. כן, בשאלות ותשובות של הרע... אז מי מבינה אם לא הדבר הזה? הרי בשאלות ותשובות יתקיל עבדי של הרב עובדיה, הדיה, נאמר, אתם יודעים, בשאלות ותשובות יתקיל עבדי של הרב עובדיה, הדיה, שמונה חלקים. מגדולי הפוסקים ומגדולי המקובלים בתחילת המדינה. אז הוא כותב שהקמת המדינה ודאי זה נזק מכלל ישראל. מה, בגלל שלא היית טריטוריאלית במדינה, אז זה נקרא שהנס לא קרה לך בעת שיצאת בנפאל? הרי החזרת החירות לאומה, זה גם לא משנה אם אתה אישית נמצא בסכנה באותה שעה או לא. זה נס כלל ישראלי. טוב? כן, הסיבה בוודאי לומר את זה. מה? אבל אפשר לומר שזה המבחן של האמונה. מה? זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. אז מה? סובל, כן, אבל עצמאות לא תלויה בזה. אתה צודק, אבל עצמאות לא תלויה בזה. אתה מדבר על הסבל, לא על העצמאות. זה כן משנה. לא, זה תלוי בצהל. אז תראה, אבל הרמב״ם זה יפה, זה אידיאולוגיה יפה, אבל למה אתה רוצה בכוח שזה יהיה דת היהדות? הרי הרמב״ם כותב במפורש בהלכות חנוכה שהקדוש ברוך הוא הושיע את ישראל מיד היוונים. כיצד? גברו בנך השמונאי הכהנים הגדולים והרגום. זה נקרא הושיע הקדוש ברוך הוא את ישראל. זה שהרגנו את אויבינו, שהיה לנו מספיק נשק כדי לחסר אותם, זה נקרא ישועה. ככה לפחות הנביאים אמרו. אתה מציג פה אידיאולוגיה מעניינת, אני מוכן ללמוד את הדת הזאת, אבל אני פה מלמד יד. הכתרים מקורות? כן, אבל מה? כן, אבל מה נקרא ישועה? מה נקרא ישועה? מה נקרא גאולה אצל חז"ל? תביא את המקור, תביא מקור למה שאתה אומר. אין מקור לדברים האלה.
יש מקור,
אבל
אני
לא
חושב שיש מקור.
לא? בסדר, אתה מבלבל בין שני דברים. אתה מדבר על סיבת החורבן, ואני מדבר פה על הגדרת גאולה. זה שני דברים שונים. תביא מקור. אתה לא, אין לך מקור למה שאתה אומר. אבל אור לגויים וגאולה זה שני דברים שונים. אתה אומר לי ככה, אני מבקר כמה זה שבת, ואתה אומר לי לא, אבל תפילין צריכות להיות שחורות. אבל אתה מדבר על מוסר ועבודה, למדוד בן אדם לחברו, כל הכבוד, אבל אני מדבר על גאולה, אני מדבר על משהו אחר. לא, זה לא חלק מגאולה, זה שני דברים שונים. אני הסברתי, הביא לך 1,000 מקורות. נו, תקשיב בקסטה, תשמע.